Yo, yo, tag biro et à volume.
The Life of Kendrick Lamar. Kendrick Lamar היה תלמיד מצטיין בבית ספר, והיה עד לשני מקרי רצח לפני גיל 10. הוא כתב את השיר האהוב על אובמה. לפני שקרא לעצמו קנדריק, קרא לעצמו K-Dot, קונג פו קיני,
נו קונג פו קיני,
וקינג קנדריק. קנדריק שלנו נולד וגדל בקומפטון שבקליפורניה, ב-17 ביוני 1987. הבית של אגדות ראפ, כמו NWA ודף רו. אביו היה חבר בכנופיה. הוא התחיל לכתוב שירים על חברים שמצאו את עצמם חברים בכנופיה ומתו. ההשפעות המוזיקליות של קנדריק היו טופק ודוקטור דרי. בגיל 25 הוא הוציא את אלבומו הראשון ביחד עם חברת תקליטים גדולה, Good Kid, Mad City. הסיפור שלנו מתחיל ב-1984, שהוריו של קנדריק, קני דקוורף ואוליביה מוצאים את עצמם במצב קשה. קני היה חבר בכנופיה בחלק הדרומי של שיקגו, ואוליביה פחדה שהוא ימות או ייכנס לכלא. היא הציבה לו אולטימטום, הם יכולים לעזוב את שיקגו ולחפש לחיות אחרי חיים טובים יותר, או שהם ייפרדו. אז הם לקחו רכבת לקליפורניה עם שתי שקיות זבל מלאות בבגדים ו-$500. לקח להם הרבה זמן למצוא אורך חיים יציב, ובינתיים הם עבדו בעבודות מזדמנות ברשתות מזון מהיר, וישנו במכונית שלהם ולפעמים הזכירו מוטל או שישנו בפארק, אם היה חם מספיק. רק אחרי 3 שנים במצב הזה הם הצליחו לחסוך מספיק כסף בשביל באמת לקנות דירה. זמן קצר לאחר מכן קנדריק נולד. קנדריק תיאר את הילדות שלו בקומפטון כיציבה מבפנים וכאוטית מבחוץ. להוריו היה חשוב שקנדריק יקבל חינוך טוב ושיהיה בסביבה טובה ובטוחה. אמא שלו אומרת שקנדריק תמיד היה ילד שקט, שצופה ומפנים את המצב. זה הגיע למצב שהוריו קראו לו מן-מן, בגלל הבגרות שהייתה לו בגיל מאוד צעיר. אבל התמימות של קנדריק לא החזיקה מעמד במקום כמו קומפטון. הוא דיבר על איך אביו היה עובד ב-KFC, אבל בסופו של דבר הבין שלוח הזמנים שלו לא מסתדר. קנדריק הבין שאבא שלו עובד ברחובות כדי לספק עוד הכנסה למשפחה. אביו אמר, "עשיתי מה שהייתי צריך לעשות." קנדריק מספר סיפורים טובים על קומפטון, כמו הליכות מבית ספר עם אמא שלו, רכיבה על אופניים, ריקודים בסלון, אבל קומפטון הייתה מקום מסוכן להיות בו, וההורים שלו לא אכלו להגן עליו מפני הכל. הוא מספר על איך בן אדם נרצח מול הבית שלהם שהיה בן 5, ואיך הוא ואבא שלו נתקעו במהומות רודני קינג, מהומות בלוס אנג'לס על רקע גזעני. הוא מספר איך ראה אנשים שורפים בניינים ופורצים לחנויות. למרות שקנדריק תמיד היה תלמיד טוב, הוא תמיד היה מוקף במה שרוב האנשים היו מכנים כסביבה רעה. חייו היו יציבים מבפנים אבל כאוטיים מבחוץ. למרות שקנדריק אף פעם לא הצטרף לכנופיה או נכנס לכלא, הוא היה מעורב בכמה מקרים בהם נורה או לקח חברים לבית חולים שהם נורו. זה הגיע למצב שבו הוריו העיפו אותו מהבית לתקופה. קנדריק היה חכם, ממושמע וחדור מטרה, אבל אפילו מישהו כמוהו לא היה מסוגל להכיל את כל הדרמה שסביבו. הפחד לאבד את עצמו תמיד היה שם, מתוך אפקט הפרפר. חבר של קנדריק מספר שקנדריק היה בבית ספר, המסלול שלו כבר היה ברור. הוא עומד להיות ראפר, ושום דבר לא יכול לגרום לו לשנות את דעתו, או לסטות מהמסלול. יום אחד קנדריק וג'יזי חוזרים הביתה מבית ספר, וקנדריק פשוט לא הפסיק לחרוז. הוא התחיל לחשוב על שורות בראש ולא הפסיק, עד שהוא וג'יזי כבר כמעט הגיעו הביתה. ג'יזי מספר שזה היה 20 דקות של פיור ראפ, פרי סטייל מטורף עם חרוזים וריימינג והכל. ברגע הזה ג'יזי מספר שהוא הבין שקנדריק הולך להיות כוכב. כל מה שהוא היה צריך לעשות זה להתרחק מלהצטרף לכנופיה ומחיי הרחוב. ג'יזי אומר, המילים שיצאו לי מהפה הם, קנדריק, בבקשה אל תמות או תיכנס לכלא ואתה תוכל להיות כוכב. לצערם זה מה שקרה להרבה מחבריהם. שרפו לכנופיה ומתו, או נכנסו לכלא. קנדריק תמיד חי בסכסוך מוסרי בינו לבין עצמו, בין הרחובות, במקום שממנו הוא בא, בין המקום שאליו הוא רוצה להגיע, להיות ראפר מוצלח. אפשר לראות את הסכסוך הזה במוזיקה של קנדריק באופן שבו הוא עושה סטורי טלינג כמבוגר ומספר על חוויות הילדות שלו מהעבר. על זה מבוסס האלבום Good Kid, Mad City. אני רוצה רגע שנדבר על השיר Count Me Out. בנימה אישית אני אגיד שזה אחד השירים האהובים עליי, באמת אולי השיר האהוב עליי ביותר של קנדריק, ובאמת באלבום של מיסטר מורל, כשהוא יצא אני אישית, אני מדבר על עצמי, אני ציפיתי לאלבום בנגרים, לאלבום שיביא אורחים מיוחדים, ובאמת שיביא כמה לעיתים, ובהשמעה הראשונית של מיסטר מורל, מאוד התאכזבתי, אבל לקח לי קצת זמן באמת להתבגר, ולשמוע את האלבום הזה שוב, ובאמת להבין כמה האלבום הזה הוא באמת המטורף. האלבום הזה הוא באמת... אין מילה אחרת מלתאר אותו, except real. כאילו, legit, real אחד גדול על כל האלבום הזה. האלבום הזה הוא פחות אלבום שבא להציף בבנגרים ולעיתים ודברים כאלה. הוא באמת בא ממקום אמיתי שקנדריק באמת חולק את הרגשות שלו, ובתור אומן ברמה של קנדריק, לקנדריק יש יכולות סטורי טלינג ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני אישית הרגשתי שהוא מדבר ממש אליי, ואני חשתי הזדהות, גם דברים שאני לא אמור להזדהות איתו. אני בן אדם שלא בא ממקום של עוני ואנשים נרצחים לי מחוץ לבית ודברים כאלה, אני עדיין מאוד 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 יכול להזדהות איתו. זה יכולת מאוד מאוד מיוחדת שיש לקנדריק. בקשר לשיר Count Me Out, השיר Count Me Out בעצם מדבר על על דרך ההתמודדות של קנדריק עם כל המצב שלו, להתגבר על חוסר האמונה בעצמו, חוסר הביטחון, ולהשתחרר מהאשמה על המעשים שלו בעבר בשביל שיוכל סוף סוף לחיות את ההווה. השיר מתחיל בתיאור הסיטואציה, קנדריק בטיפול פסיכולוגי, והכל מתאר את הדוח של הפסיכולוגית בנוגע למצבו. בשיר קנדריק לוקח אחריות ומודה במעשיו שמטרידים אותו וגורמים לו לחוש אשמה ודיכאון. הוא מדבר על ההתמכרויות שלו ליצר הרע ומרגיש כאילו הוא נופל מהמעמד שעד עכשיו הכיר.
I feel like I'm fallen. Why do you feel that way?
קנדריק עונה על השאלה של הפסיכולוגית ששאלת אותו למה הוא מרגיש שהוא נופל. ואז הוא מתחיל לשיר. השירה בעצם מסמלת את ההתוודות של קנדריק, מה שהופך את המוזיקה שלו לטיפול פסיכולוגי עבורו. יש הרבה רפרנסים מהקליפ של השיר שמתייחסים לחיים האמיתיים של קנדריק, ודברים שהוא מרגיש אשמה עליהם, כמו הריסת הנישואים שלו והבגידה באשתו, ועצם זה שהוא לא יכל לחזור הביתה, כי לא היה לו יותר בית. כמו כן, גם הציפייה מההמונים להמשיך לעמוד בציפיות הגבוהות ממנו, והבדידות שהוא חווה, שכולם אוהבים אותו אבל אין לו באמת אף אחד, שחברת התקליטים והמעריצים שלו מצפים ממנו לבדר גם שהוא בשפל שלו, הוא תמיד חייב לחייך ולנופף. המסכה שהוא שם, כמו שכולנו שמים, מתישה אותו. ועל זה השיר הזה. ואני חושב שזה שיר שכל אחד באמת יכול להזדהות איתו. הוא מצופה מאיתנו תמיד להרגיש טוב, ותמיד לחייך, ותמיד זה, וזה לא תמיד ככה, וזה לא תמיד המצב. קנדריק הוא באמת אומן גדול, שיכול לחבר אנשים למילים שלו ולמוזיקה שלו ולרגשות שהוא מנסה להעביר במוזיקה שלו. וכל זה מגיע ממקום שהמוזיקה היא בעצם טיפול עבורו. הוא לא עושה את זה בשביל התהילה, והוא לא עושה את זה בשביל הכסף. וזה דווקא מה שעושה אותו כזה מוצלח וכזה עשיר. עצם זה שהוא עושה את זה בשביל ליהנות מזה, ולא עושה את זה בשביל להרוויח כסף או להיות בבילבורד או דברים כאלה או אחרים. מרגיש לי שבפודקאסט על קנדריק בתקופה כזאת אני חייב לציין שקנדריק לגמרי הביס את דרייק. קנדריק ממש עשה לו אקספוז בכל מה שקשור לזה שדרייק מעורב בכמה מעשים מאוד מגונים. אני מעדיף לא לדבר על זה בפודקאסט הזה, כי באמת אין לי כוח לזה. מצד שני, זה בטח אחלה כותרת, כאילו. אוקיי, אז אחרי שחשבתי שנייה, הגעתי למסקנה שאני פשוט אגיד את דעתי האישית בדיס הזה. כל הדיסים הרי בתעשיית התקשורת, בתעשיית הבידור, הם מפוברקים בשביל ליצור איזשהו שיווק. אין דבר כזה שיווק רע, אין דבר כזה פרסום רע. הדברים האלה הם בדרך כלל תעלול תקשורתי. אבל פה זה טיפה יותר מזה. זה התחיל כמשהו כזה, זה התחיל כיציאה של קנדריק על ג'יי קול ודרייק, וזה ממש נגרר לפסים אישיים. קנדריק ממש כאילו עשה אקספוז לדרייק בקשר להמון המון דברים. דרייק בתור בן אדם קצת לא... התהילה עלתה לו לראש, אם זה להליף את הסרטון, סרטון עירום שלו בעצמו בשביל שיותר בנות ירצו לבוא לשכב איתו, אם זה האשמות שיש נגדו שהוא יוצא עם ילדות קטנות, אם זה על זה שהוא מסתיר את המשפחה שלו ומתבייש בילדים שלו, וכל מיני כאלה בשיר מי דה גרמס נגיד, ואופוריה. וכמובן אני אישית אני התייחסתי לזה כאל תעלול שיווקי, ואני לא נתתי לזה במה, ואני אפילו לא שמעתי את השירים האלה. שמעתי רק את Meet the Grahams בקטנה, וזה מה שהבנתי ממנו. אני חושב שאין פה באמת, אין פה באמת תחרות. דרייק אומנם כאילו באמת זמר גדול, ראפר גדול, אבל הוא לא רציני. הוא לא כמו קנדריק, הוא לא... הוא עושה מוזיקה בשביל... הוא עושה מוזיקת כסף. הוא עושה את זה בשביל לעשות כמה שיותר כסף. הוא לא עושה את זה בשביל האהבה של המוזיקה. הוא לא עושה את זה לשם להגיד משהו. להעביר מסר לקהל, להעביר מסר של תקווה ואהבה. טף במסעות שהוא עבר. יכול להיות שכן, אני לא מספיק מכיר את דרייק. אבל אני אישית מכיר את דרייק מסרטונים וכאלה, ואת ה-type of person that he is. והוא נראה כמו רס משפחות, וזה מה שכולם אומרים עליו. שוב, אני לא באמת מכיר אותם, לא רוצה סתם ללכלך, אני בוחר בקנדריק בצד הזה. אני לא חושב שהרבה בארץ בוחרים בדרייק, כי קנדריק באמת חירלה את אמא שלו. גם אז כולם אוהבים להיות בצד המנצח, בלי שום קשר לזה שקנדריק יותר טוב.
תודה שהאזנתם. אתם מוזמנים לעקוב אחרי תגבירו באינסטגרם. נתראה בפרק הבא. הפרק הופק במסגרת מגמת הרדיו של בית ספר גינסבורג.